שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת. אנחנו בתוכנית לקראת חג השבועות ולקראת שבת פרשת נשא. נפתח בחלק הראשון בענייני דיומא, בענייני חג השבועות, שאנחנו נמצאים בערבו ממש. ניתן למצוא בפרשת השבוע, בפרשת נשא, שנקראת דרך קבע, בשבת שאחרי חג השבועות, ניתן למצוא בה רמז בתוך הפרשה, וברשי הדברים מפורשים, רשי מביא את הדברים מפורש, רמז לחג השבועות או ליתר דיוק לחג הביקורים. בפרשת הגוזל והעושק והנשבע על שקר, שמובאת בתוך פרשת נשא, וידבר השם משה לאמור, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות אדם למול מעל בשם וכולי, יש פסוק מעניין. והפסוק אומר כך, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. פסוק שלכאורה נראה תמים ופשוט, אך אם ננסה להבינו בפשט, כמעט שלא נצליח. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. ממתי שמענו עניין של הקרבה בתרומה? מה הקשר בין זה לבין הכהן? אומר רשי, אמר רבי ישמעאל, רשי מצטט כאן את המדרש בספרי. אמר רבי ישמעאל, וכי תרומה מקריבין לכהן והלא הוא המחזר אחריה לבית הגורנות. סיפורים אין ספור בגמרא מובאים על כהנים שחזרו אחרי תרומות. ומה התלמוד לומר אשר יקריבו לכהן? אלו הביקורים שנאמר בהם תביא בית השם אלוקיך ואני יודע מה יעשה בהם. תלמוד לומר לכהן לא יהיה. בא כתוב ולימד על הביקורים שיהיו ניתנים לכהן. מדרש מפליא ומעניין ביותר. התורה בפעם הראשונה שמדברת על מצוות ביקורים, זה קורה בפרשת משפטים, בפרשת המועדות הראשונה בתורה, בשמות כף ג' פסוק י"ט, אומרת התורה ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ומה עושים שם עם הביקורים, אחרי שמביאים אותם בית השם אלוקיך? סתם הכתוב ולא פירש. בא המדרש, הוא מנצל את הסתימה הזאת לטובת ביאור הפסוק הסתום הזה בפרשת נשא. אמר רבי ישמעאל וכי תרומה מקריבין לכהן ולא הוא המחזר אחריה. אז מה, על כורחנו שמדובר כאן במשהו אחר. וכל תרומה לכהן לא יהיה, התרומה שייכת לכהני, אבל אשר יקריבו לכהן זה משהו אחר. זה סוג אחר של תרומה, זאת לא התרומה הקלאסית שמופיעה בתורה, אלא זה הביקורים. מה אנחנו מקריבים לכהן? אלו הביקורים, אומר המדרש, שנאמר בהם תביא בית השם אלוקיך. ואני יודע מה יעשה בהם, כי שם הכתוב סתם. אז כאן הוא פרש, לכהן לא יהיה, בא כתוב ולימד על הביקורים שיהיו ניתנים לכהן, ואכן רמז נפלא, לחג שבערבו אנחנו עומדים, בפרשת השבוע שנקראת ככה תמיד או ממש בצמוד אליו או בשבת שאחריו. אם עמדנו על כך שחג השבועות נקרא חג הביקורים, אני רוצה לעמוד על רעיון מאוד אמיתי, מאוד נכון, שניתן למצוא בחג השבועות. חג השבועות הוא אכן מחד גיסא חג הביקורים. מאידך גיסא, אנחנו יודעים, אנחנו מכנים אותו כך בתפילות, זמן מתן תורתנו, חג מתן תורה. בין חג הביקורים לבין חג מתן תורה, יש הבדל משמעותי ומהותי. מדובר בשתי בחינות שונות לחלוטין ונבדלות לחלוטין זו מזו. חג הביקורים אומר כל כולו אקטיביות. אומר כל כולו פעלתנות, יצירתיות. אדם צריך להשקיע את כל כולו עד שהוא רואה פירות ראשונים שמבקרים בשדהו. ואחר כך הוא קושר אותם בגמי, כמו כל התיאור הנפלא במסכת ביקורים. את הרואה תאנה שביקרה. קושר אותם בגמי, ומעלה אותם כל הדרך לירושלים, ומביא, ומניף עם הכהן, ואומר את פרשיית הרמי עובד אבי, ומקרא ביקורים וכו' וכו'. הכל פלטנות, הכל אקטיביות. זה פן אחד של החג הזה. לעומת זאת, חג מתן תורה אומר כל כולו פסיביות. ידועים המדרשים על כפה עליהם הר כגיגית. ובכלל, עם ישראל בברית סיני מוצג כפסיבי. הוא מקבל, אנחנו מקבלים את התורה, מי שמקבל הוא פסיבי. הנותן הוא האקטיבי. הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו את הברית, אולי משה קצת פעיל, אבל העם הוא סביל. העם כאן מקבל. ונראה לי שיש כאן רמז ברור לכך שבענייני התורה, בכל התורה כולה, תמיד, תמיד צריך לדעת לשלב בין שני הפנים האלה. בין הפן האקטיבי של היצירה בתורה, של החידוש בתורה, של הלימוד, של ההשקעה, של להמית את עצמו בעולה של תורה, לבין הפן הפסיבי שתמיד צריך להיות של הקבלה, של הענבה, של ההתבטלות כלפי גדולים וראשונים מאיתנו. ורק שני הדברים האלה גם יחד יכולים להביא ללימוד תורה משמעותי, רציני ואמיתי. שמחתי מאוד כאשר מצאתי חיזוק לדברים האלה בכתבי הרב קוק זצ"ל, בקובץ א' משמונה קבצים, בפסקה תף כף ג', כותב הרב קוק דברים כדורבנות. ההשגות הולכות בדרך הופעה ועבודה. הופעה ועבודה. כלומר, הופעה פתאומית המזרחת אור על תכנים ידועים, ולפעמים מזרחת הופעה אחת עולמות מלאים. ואחר כך בזמן העבודה, לברר את הפרטים הכלולים בהופעה. וכשם שאצל כל יחיד באה הופעה מצריכה אחר כך לעבודה, ועבודה אינה כי היא מבררת את רכושה של ההופעה, כן בציבור, התגלות עליונה פועלת עליו מצרכת עבודת דורות לברר כל הגנוז בה. דברים מדהימים. יש הופעה פתאומית. הקדוש ברוך הוא, אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמם. ככה אנחנו אומרים. בתפילת מוסף של ראש השנה. הופעה פתאומית המזרחת אור על תכנים ידועים. ולפעמים אומר הרב, מזרחת הופעה אחת עולמות מלאים. אבל אחר כך בזמן העבודה, לברר את הפרטים הכלולים בהופעה, וזה בעצם העניין שלנו בתורה, או מה שאומר הרב קוק באורות התורה, של ככה הוא מפרש שם את העניין שלכל אחד יש את האות שלו בתורה. כל העניין הזה של שתהיו עמלים בתורה. עמל תורה, העבודה, הפעלתנות בלימוד תורה, הוא יכול להגיע רק אחרי ההופעה, אחרי הקבלה. והקבלה כל כולה אומרת פסיביות, סבילות, תהיה כל כולך כלי כדי לקבל את האור, כדי לקבל את התוכן. ואחר כך תוכל ליצוק לשם גם תוכן משלך. ורצון שאכן נזכה לממש ולהרגיש ולהשיג את שני הצדדים האלה שכל כך קריטיים ביצירה של לימוד פורה, מועיל ואמיתי. כעת אני שמח להזמין את הרב יחזקאל כהן, הרב חזי כהן מישיבת הר עציון, שייתן שיעור קצר בענייני דיומא. הרב כהן, בבקשה.
היום אנחנו נרצה לדבר כמה מילים על מה בעצם בני ישראל קיבלו במעמד הר סיני. אז בצורה פשוטה, כמובן שבמעמד הר סיני, המעמד הגדול שבו עם ישראל נפגש עם הקדוש ברוך הוא, מגיע אולי כולו למדרגה של נבואה ושומע את דבר השם, אז זה המעמד שבו בני ישראל אחרי 50 יום, מיום צאתם מארץ יצרים, אחרי 50 יום של התכוננות, ימי הספירה, ואחרי עוד 3 ימים של התקדשות והתהרות מיוחדת, ימי ההגבלה, זוכה לקבל את האוצר היקר ביותר של הקדוש ברוך הוא, את אוצר התורה, חמדה גנוזה שנמצאת באוצרו של הקדוש ברוך הוא, עם המדרשים הרבים שיש לנו לגבי התיאורים של כשעלה משה למרום, והדו-שיח הארוך עם המלאכים. אבל ייתכן שבני ישראל, מעבר לעשרת הדיברות שנשמעות, וגם בעניין הזה יש כמובן דעות ופרשנויות שונות, כמה מהדיברות נשמעו בהר סיני, וכמה ניתנו למשה, וכמה בני ישראל שמעו, מעבר למצוות ולתורה שכולה ניתנה מסיני, אנחנו נרצה לטעון שבמעמד הר סיני למעשה עם ישראל קיבל את עיקרי האמונה שלו. אולי העיקרים היסודיים ביותר שעליהם מבוססת האמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה בכלל ההגדרה של יהודי מאמין. כידוע, מי שעסק בזה רבות היה הרמב״ם. הרמב״ם בביאור שלו לפרק חלק במסכת סנהדרין, לגבי המשנה בסנהדרין, אומרת שיש כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, ויש כמה שאין להם חלק לעולם הבא. אחד מהם זה אומר אין תורה מן השמיים ועוד כמה. ולגבי האנשים האלה, הרמב״ם מרחיב בהקדמה לפרק חלק ומבאר את 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם, 13 עיקרי האמונה הידועים של הרמב״ם. ואני רוצה להקריא כמה מילים ממה שצריך שאזכרהו כאן. אני קורא בהקדמת הרמב״ם לפרק חלק, זהו המקום היותר ראוי לזוכו, שעיקרי תורתנו ויסודותיה 13 יסודות. ועכשיו הרמב״ם הולך ומונה את 13 יסודות האמונה, מציאות הבורא, ייחודו, שלילת הגשמות, הקדמות וכולי וכולי. ובעצם 13 העיקרים האלה הם אלה שבעצם מסכם הרמב״ם, כאשר יודע האדם באלה היסודות כולם ויאמין בהם אמונה שלמה, הרי הוא נכנס בכלל ישראל וחייבים לאוהבו ולרחם עליו, וכל מה שחייב השם מקצתנו לקצתנו, כלומר החובות שיש בין אדם לחברו בתוך עם ישראל, הערבות ההדדית וכולי, מן האהבה והאחווה, ואפילו עשה מה שעשה מחמת התאווה והתגברות הטבע הגרוע, הוא יענש כפי מריו, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא מפושעי ישראל. אבל אומר הרמב״ם, אם מתקלקל האדם יסוד מאלה היסודות, הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר. ועליו נאמר, כן, נקרא מין ואפיקורוס וכולי, וחייבים לסונאו ולאבדו, ועליו הכתוב אומר, הלא מסנאיך השם אסנה. כלומר, 13 עיקרי האמונה האלה הם היסוד שמכניס את האדם לתוך כלל ישראל. היסוד שבו בעצם בזכותו, בזכות אדם שמאמין, בזכות האמונה הזאת באותם עיקרים, זה הדבר שמכניס אותו לתוך עם ישראל, ומכניס אותו לתוך הכלל וגם לתוך האמונה. איפה יש זכר לדבר הזה בעשרת הדיברות? במעמד קבלת התורה בהר סיני, במעמד עשרת הדיברות. ראשית, אולי נקדים ונאמר שאותם 13 עיקרי אמונה שהרמב״ם מונה בהקדמתו לפרק חלק, 13 עיקרי האמונה הידועים שאותם נוהגים להגיד בכל יום אחרי תפילת שחרית, חלק מהאנשים הם 13 עיקרי האמונה הידועים בשיר יגדל אלוהים חי שמושר ברוב בתי הכנסת בשבת אחרי התפילה. אותם 13 עיקרי אמונה אלה הם לא דבר מוסכם, והעריך בעניין הזה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, כאשר רבי יוסף אלבו בעצם אולי בכיוון יותר פילוסופי ניסה לעמוד על העניין הזה של מה פירוש הדבר עיקר אמונה, במה נבדל עיקר אמונה ממשהו אחר, מסתם מצווה כללית. הרמב״ם אומר שאדם שלא מאמין באחד מהעיקרים האלה, הוא יוצא מכלל ישראל. אבל בעל ספר העיקרים, בניסיון לתת משהו יותר סיסטמטי, יותר שהייתי אומר, ניתן לבחון אותו בכלי חשיבה לוגיים, רצה לטעון שהמונח הזה, יסוד אמונה או עיקר אמונה, הוא דבר שהוא חייב להיות מאוד מאוד יסודי, שלא ניתן לפרק אותו לגורמים יותר קטנים ממנו. כלומר, היסוד הזה הוא מעין כאילו, אם אנחנו ניקח בתור משל, איזשהו אטום, משהו שלא ניתן לחלוקה יותר גדולה. ובהקדמה הארוכה שלו, בחלק הראשון לספר העיקרים, רבי יוסף אלבו בעצם טוען שאין 13 עיקרי אמונה. יש 3 עיקרי אמונה. הוא כמובן מקבל את כל מה שהרמב״ם אומר, אבל בעניין הזה של המניין של העיקרים, אומר רבי יוסף אלבו, יש רק 3 עיקרים. 3 העיקרים שהם יסודות, יסוד הדת היהודית, או עיקרי האמונה היהודית, לדעת רבי יוסף אלבו, הם מציאות השם, שכר ועונש, ותורה מן השמיים. עצם זה שהתורה ניתנה לעם ישראל מן השמיים. עכשיו, רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, בעצם ספר העיקרים מחולק ל4 חלקים. בחלק הראשון הוא מסביר את העניין הזה, שמה זה משנה לו, אם משהו עיקרי או משהו שהוא לא יסוד, כן יסוד. ובשלושת החלקים שאחר כך הוא עוסק בכל אחד מהחלקים בא באותו יסוד. רבי יוסף אלבו בספר העיקרים טוען למעשה שחלק גדול מהעיקרים של הרמב״ם הם בעצם פרטים של יסוד אחד. לשם הדוגמה אנחנו נדבר למשל, הרמב״ם מונה כך. הרמב״ם מונה בתור היסוד הראשון את מציאות הבורא. היסוד השני, ייחודו, ייחודו של הקדוש ברוך הוא. היסוד השלילי, שלילת הגשמות ממנו. היסוד הרביעי זה הקדמות שלו, שהקדוש ברוך הוא קדמון לכל דבר אשר נברא. היסוד החמישי, שהקדוש ברוך הוא היחיד שראוי לעובדו ולגדלו. חמשת היסודות האלה, לדעת רבי יוסף אלבו, הם יסוד אחד, יסוד שעניינו מציאות השם. הכרה או אמונה במציאותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו כמובן שכשאנחנו מאמינים במציאותו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו באיזה מציאות אנחנו מאמינים. כלומר, מהי מציאותו של אותו זה שאנחנו מאמינים בו? והמציאות הזאת היא מציאות שכוללת מישהו שהוא יחיד, כן, אחדות הקדוש ברוך הוא, שאין לו גשמות, כמובן עצם זה שהוא קיים ונמצא, והקדמות שלו כמובן. כלומר, כל 4-5 היסודות הראשונים של הרמב״ם נכנסים אצל רבי יוסף אלבו תחת כותרת אחת, מציאות הקדוש ברוך הוא, מציאות השם. באותה מידה רבי יוסף אלבו טוען שיסודות אחרים של הרמב״ם הם גם כן חלק מיסוד אחד. לדוגמה, הרמב״ם מונה כיסוד, כאחד מאחד מ-13 העיקרים, את האמונה בנבואה בכלל. אחר כך בתור יסוד נפרד את האמונה בנבואת משה רבנו. ובתור יסוד נפרד את העניין הזה של תורה מן השמיים, והיסוד התשיעי של הרמב״ם זה שהתורה לא תבוטל. כאן במאמר מוסגר אנחנו נגיד שרבי יוסף אלבו בעניין הזה של ביטול התורה כן או לא קצת חולק על הרמב״ם, אבל אנחנו לא נאריך בזה, וגם כאן זה מקום לשיעור בפני עצמו. כל היסודות האלה של תורה מן השמיים, נבואת משה, הנבואה בכלל, רבי יוסף אלבו מכניס לתוך יסוד אחד, והוא יסוד שאני יודע, נקרא לו תורה מן השמיים. וזה בעצם הקשר של הקדוש ברוך הוא עם בני אדם, שהקדוש ברוך הוא מוסר כביכול מרוחו, מתקשר עם בני אדם, יוצר איזשהו קשר איתם. והקשר הזה יכול לבוא לידי ביטוי כמובן בנבואה, בנבואת משה רבנו, שהיא בוודאי גם לדעת רבי יוסף אלבו מעלה בפני עצמה בתוך הנבואה. וכמובן על ידי נתינת התורה, נתינת התורה מן השמיים. וייחודה של התורה יחסית לדברים אחרים או לדברים שהם במעלה אחרת, דברי נבואה וכולי. כל הדברים האלה נכנסים תחת כותרת אחת, יסוד אחד לדעת רבי יוסף אלבו. יסודות אחרים שהקדוש ברוך הוא נותן לרשע רק כרשעתו, שהוא בכלל משגיח על הבריאה, שהוא נותן שכר ועונש, תחיית המתים, ימות המשיח, כל הדברים האלה לדעת רבי יוסף אלבו הם גם כן יסוד אחד, שבעצם היסוד הזה הוא יסודו, היסוד של שכר ועונש. לדעת רבי יוסף אלבו כל העיקרים האלה הם בעצם נכנסים תחת שלושה עיקרים יסודיים שאותם הוא מנה. בדברים הקרובים אנחנו ננסה להוכיח שבעצם שלושת היסודות האלה הם יסודות אמוניים שניתנו לעם ישראל בהר סיני. האמת שחלק מהדברים הם פשוטים מאוד, זאת אומרת היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני אדם ושהתורה מן השמיים, וכמובן היסוד של נבואת משה, כל הדברים האלה זה בעצם עצם העניין של מעמד הר סיני, זאת אומרת בוודאי שעם ישראל קיבל את זה במעמד הר סיני, זה הרי מהותו של מעמד הר סיני, הנתינה של התורה מן השמיים והנבואה שעם ישראל זכה לה. גם כמובן העניין הזה של מציאות השם, כאשר עם ישראל רואה עין בעין את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, רואה ושומע וכל העם רואים את הקולות, זאת חוויה, חוויה שהיא כל כולה ממלאת את האדם כמו חוויית הנבואה. אדם לא יכול להכחיש את מציאות הקדוש ברוך הוא כשהוא זוכה כביכול לראות אותו עין בעין, זוכה לשמוע את קולו, זוכה לראות את ההר כולו, את כל הבריאה נעצרת והקדוש ברוך הוא יורד בענן על הר סיני. המציאות של הקדוש ברוך הוא לא יכולה להיות מוטלת בספק אחרי הדבר הזה. כמובן שמציאות השם כוללת, כפי שאמרנו קודם, יסודות נוספים, את שלילת הגשמות של הקדוש ברוך הוא, את המציאות המיוחדת שלו. לא ברור שעם ישראל יכל להגדיר שם באותו מעמד את כל ההגדרות האלה, אבל בוודאי שהוא חווה איזושהי חוויה של פגישה עם הקדוש ברוך הוא, ושהוכיחה לו באופן בלתי מאוער את מציאותו של הקדוש ברוך הוא. נשאר לנו יסוד אחד, והיסוד הזה הוא יסוד השכר והעונש. יסוד השכר והעונש, שהאדם משולם על הדברים שהוא עושה, והן בעונש והן בשכר על מעשיו הטובים. כדי להוכיח את הדבר הזה, אני מעוניין לקרוא כמה פסוקים מסוף התורה, בתיאור של עשרת הדיברות בפרשת ויתחנן. נאמר שם, לאחר שמשה רבנו חוזר על עשרת הדיברות בפני עם ישראל, אומר, מסכם משה רבנו כך, את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בהר, מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו אדוני אלוהינו, את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. הגילוי הזה של עם ישראל, שהיום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, הוא היסוד של שכר ועונש. שהרי הפחד הגדול ביותר של האדם, אבי כל הפחדים, הפחד הקמאי ביותר, הוא פחד המוות. והמוות תמיד קשור במפגש עם האלוקים. כן? האדם שרואה את האלוקים, לא יראני האדם וחי, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לא יראני האדם וחי. ומצד שני אנחנו יודעים שכשהאדם מת, הוא עולה לישיבה של מעלה ונפגש עם הקדוש ברוך הוא. כלומר שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא מפגש שכרוך במוות. וכאן מתחדש משהו הפוך, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. כביכול, פחד המוות הוא שר מעם ישראל, באותו מעמד. וההשלכה הישירה של הדבר הזה היא הפסוק שבה שבה כמה פסוקים, כמה משפטים לאחר מכן. וישמע אדוני את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר אדוני אליי, שמרתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם עד עולם. המשפט האחרון הוא משפט מאוד מאוד קשה ומוזר. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי. מי ייתן? כשאנחנו נוקטים בביטוי הזה מי ייתן, אנחנו בעצם מתכוונים שהקדוש ברוך הוא ייתן. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר מי ייתן, מי ייתן? אומר כאן הקדוש ברוך הוא בעצם יסוד מאוד חשוב. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. גם בדבר הזה גם אני הקדוש ברוך הוא צריך להתפלל ולבקש שהלוואי וייתן מישהו שהיה לבבם זה ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. כלומר, בעצם כרגע נתונה להם זכות הבחירה. הם יכולים להחליט אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. יסוד הבחירה הזו, יסוד הבחירה הזו הוא תוצאה ישירה של שר פחד המוות מהם. הם יכולים לעשות את זה. אדם שהוא מפוחד פחד מוות, אין לו בעצם יכולת בחירה. ויכולת הבחירה הזאת ניתנה לעם ישראל בהר סיני, מי שהוא שר מהם פחד המוות. אם כן, ראינו שבמעמד הר סיני זכה עם ישראל לקבל או לחוות בצורה שאיננה ניתנת להיראו את שלושת עיקרי האמונה. וכך בעצם יסוד היסודות של האמונה הישראלית נעוץ אף הוא גם בעיקרי המחשבתיים במעמד הר סיני. חג שמח.
תודה רבה לרב חזי כהן על שיעורו. נתמקד מעט בשתי פרשיות קצרות, שאחת מהן הזכרנו בתחילת התוכנית, בתוך פרשת נשא. פרק ה' בספר במדבר, וידבר השם למשה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש. מזכר נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יתמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר השם אל משה. כן עשו בני ישראל. עד כאן פרשייה ראשונה, פרשיית שילוח תמאים, מצורעים וזווים, ובאופן כללי כל התמאים אל מחוץ למחנה. פרשייה שנייה סמוכה לה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למול מעל בשם, ואשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל שקריבו לכהן לא יהיה, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. ניתן להגדיר את הפרשייה הזאת כפרשיית מעילת מעל, גוזל ונשבע. גוזל ונשבע על שקר, כמו שמגדיר אותה רש"י. ואני שואל, ונראה לי שלא רק אני שואל, אלא כולם שואלים, מה החידוש? מדוע חוזרות כאן הפרשיות האלה? שהרי הפרשייה הראשונה, שילוח טמאים מן המחנה, שילוח המצורעים והזווים, כבר נאמרה, כבר נכתבה שחור על גבי לבן בספר ויקרא. בכל דיני המצורע נכתב שאסור לו להיות בתוך המחנה. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, כך כותבת כבר התורה, אז בשביל מה כאן לחזור על העניינים האלה? והוא הדין לגבי הפרשה השנייה. פרשה השנייה שקראנו, פרשיית הגזל והשבוע על שקר, על כל דיני ההופרטותיה, כבר נאמרה אף היא בחומש הקודם בחומש ויקרא. הראשונים ניסו ברוב המקרים לתת תשובות נקודתיות ספציפיות לשאלות האלה. על העניין הזה של הפרשייה הראשונה של שילוח טמאים מן המחנה, אומר רשי, מביא את הגמרא בגיטין, פרשה זו נאמרה ביום שהוא קם במשכן, 8 פרשיות נאמרו בו ביום, כדי תמסרת גיטין פרק הנזקין. זאת אומרת, אני בכלל לא נדרש לשאלה, חזרה כן, חזרה לא, אנחנו נמצאים עכשיו בהקמת המשכן, מבחינה כרונולוגית, אנחנו נמצאים באזור הקמת המשכן, קצת אחרי אמנם, אבל אנחנו ככה מדברים על המסעות, על פירוקו, על הרכבתו מחדש, אז נזכר גם בפרשה הזאת. אבל הפרשייה השנייה, אומר רשי, הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר, היא אמורה בפרשת ויקרא ומעלה מעל בשם וכחש בעמיתו, ונשנית כאן, אומר רשי, בשביל שני דברים שנתחדשו, ויש חידוש. האחד שכתב והתוודו, לימד שאינו חייב חומש ואשם על פי ידים עד שיודע בדבר, יש חובת וידוי. והשני שפרש על גזל הגר שהוא נתון לכהנים. שם בפרשת ויקרא דיברנו על גזל כללי. כאן אנחנו מחדשים עוד פסוק, אם אין לאיש גואל, מדובר על הגר. גזל הגר מתחדש כאן ולכן חזרנו על כל זה. אלה התשובות שניתנו בגדול, תשובות נקודתיות לשאלה למה יש חזרה, בואו נמצא מה חדש ובכך נסביר את החזרה. אני רוצה להציע שהחזרה על שתי הפרשיות האלה היא עקרונית למקום הזה בתורה. אנחנו נמצאים בפרשות, במיוחד בפרשה שמתארת, פרשות במדבר ונסום, פרשות שמתארות את ההליכה במדבר, את סדר ההליכה במדבר, את סדר החיים הנדרש והמצופה מבני ישראל במשך 40 שנה, במשך כל המסע הארוך הזה אל ארץ ישראל. ואי אפשר לנו לתאר את ההליכה הזאת, את המסע הזה, איפה כל אחד עומד, איפה כל אחד חונה, מה כל אחד סוחב, מה הפקד של כל אחד בלשון צבאית. אי אפשר לנו לתאר את זה מבלי להתייחס לדברים שהזמיים כבר נשנו בעבר. העניין ששילוח טמאים מן המחנה, זווים, מצורעים ושאר מיני טמאים מן המחנה, הוא קריטי לעכשיו, להליכה. אמנם נכון שכבר נצטבנו על זה בעבר, אבל יש כאן הכרח להזכיר את זה ולצוות על זה שוב פעם. כאן, כשההלכה הזאת מגיעה להיות למעשה. והוא הדין לגבי הפרשייה השנייה. העניין הזה של הגזל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעל בשם והשמה הנפש ההיא, והצורך להתוודות, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו וכו' וכו'. אנחנו מתחילים עכשיו לתאר חברה שהולכת במדבר, אחד בתוך השני, אחד עם השני. לא עלינו, יכולים להתעורר מצבים של גזל, של נשבע שקר, כל מיני מצבים שמהמורות החיים הטבעיים, האנושיים ביותר, יכולים לזמן. שאדם לא ישתלט על יצרו, ויאלץ לעבור על אחד מן הדברים האלה. והתורה רואה צורך מיוחד וחשוב להזכיר את הדברים האלה, ולצוות עליהם כשהם הופכים להיות מעשיים, ולא רק להשאיר אותם בתור איזושהי הלכתה למשיכה, אלא דווקא כאן, ביחד עם כל ההתארגנות הזאת להליכה במדבר, איפה כל אחד עומד, מה כל אחד סוחב, מה כל אחד מקפל. גם שתי פרשיות קצרות שמדברות ממש על ההליכה, על אופן ההליכה ועל מה קורה, איך מתמודדים עם תופעות הלוואי שאמורות להיות להליכה הזאת. אנחנו נסיים כאן, נאחל לכולם ברכת חג שמח ושבת שלום, שנזכה באמת, כמו שאומר, כותב השפת אמת, מכוח הפה, מדבר ככה במצוות נזירות, שעל ידי אמירה בפה, הרי אני נזיר, אדם מקבל על עצמו קדושות כאלה גדולות, שנזכה מכוח הפה להתעלות בתורה ובתפילה, שני דברים שאנחנו עושים באמצעות הפה. יש לנו עכשיו זמן של 48 שעות, גם לתורה וגם לתפילה, שנזכה בזכותם להתעלות מעלה מעלה, חג שמח ושבת שלום.